שיעור לט' טבת בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק ט', עמוד 26, עד אותו עמוד, סוף העמוד, במילים מכבד שבמוחין.
מתחיל פרק ט' ואומר כך, והנה מקום משכן נפש הבהמית, איפה המשכן של הנפש הבהמית? משכן פירושו שזה המקום העיקרי שלו, הקבוע שלו, איפה הוא שוכן, איפה הבסיס שלו, שמשם כל העניינים נפעלים, משם הכל נוצר, איפה זה, איפה המשכן של הנפש הבהמית? הנפש הבהמית שהוא מקליפת נוגה. בכל איש ישראל, זה הרי למדנו כבר בתחילה בפרק א', שהנפש הבהמית הוא מקליפת נוגה אצל כל יהודי. אז איפה המשכן שלו, איפה הוא שוכן? אומר אדמו"ר הזקן, אתה שואל איפה הוא שוכן? הוא בלב. הלב זה המקום שהנפש הבהמית שמה שוכנת. עוד לפני שנמשיך הלאה איפה בדיוק בלב, עצם הדבר שאומרים בלב, זה נקודה שדיברנו על זה כשלמדנו בתחילת פרק ו', ונחזור על זה עוד הפעם על הנקודה, כאן זה יהיה גם די בולט, שאחד ההבדלים המהותיים בין נפש אלוקית לנפש בהמית, שנפש בהמית מחפשת בכל דבר את האינטרסנטיות שלה. היא מאוד אגוצנטרית, היא מחפשת בכל דבר את האני, את הכדאיות, את השיקול של הרווח והפסד של עצמו. הוא לא יעשה שום דבר שהוא לא ירוויח מזה משהו, שהוא לא יהיה לו מזה אינטרס מסוים, זה נפש בהמית. ולכן, איפה בגוף האדם נמצא המשכן של הנפש הבהמית? בלב. הלב זה מקום שהוא כולו רגשות. הוא מרגיש, הוא אוהב, הוא שונא, הוא פוחד, הוא כועס. כל הרגשות הם מתחברים ישירות לבהמה. זה עניינה, זה המהות של הנפש הבהמית, הרגשות. לכן הוא אומר מיד שהמשכן של הנפש הבהמית הוא בלב. איפה בלב? בחלל... בוודאי. ההבדל הוא, אתה צודק ב-100%.
אהבת השם, זה גם חלק מה...
ההבדל הברור הוא שרגש חיובי לא נוצר באופן אינסטינקטיבי מהלב מעצמו. אין מצב שיהודי יהיה לו אהבת השם מעצמו, פתאום בא לך, נשפח לך אהבת השם ככה. זה יבוא על ידי התבוננות במוח והתעמקות, ואחר כך זה יחלחל הלב. לעומת זאת, תאוות העולם בא לבד, לא צריך להתאמץ בשבילם. זאת אומרת שהנפש הבהמית הוא המשכן שלו, זה הלב. הלב מיד מתחיל לפעול, הוא לא צריך שמישהו יעורר אותו. הוא נמצא שם, זה הוא. הנפש האלוקית צריך שמישהו יעורר אותה, היא לא באה לבד. והפירוש הוא שהלב, התאוות והרגשות שבאים באופן טבעי ופורצים, פורצת לבד מהלב, זה דבר בהמי. זה אחד הסיבות, היה פעם... חסיד שלי מתניה, הרב נחום גולדשמיד, היה לו שיעורים תניה ברדיו, אז הוא בחלק הזה, שהוא מסביר את החלק הזה של העמוד, הוא מסביר שכל הסיבה למה אדמו"ר הזקן בכלל מסביר לנו איפה בדיוק ממוקם הנפש האלוקית, ואיפה ממוקם, מה זה משנה לנו, אנחנו נשים עכשיו ניתוח בגוף האדם, לראות איפה זה ממוקם, אלא הוא רוצה שתדע לזהות כל דבר שקורה לך, מאיפה זה בא. לפעמים אדם חושב שהמעשה הזה, או המשיכה הזו זה בטח קדושה, אין ספק, זה נראה טוב. אז הוא אומר שתזהה, אם זה נמשך לבד, אם לא התאמצת בשביל זה, זה בא לך מעצמו, גם אם זה נראה נחמד וחיובי, תדע לך שמקורו מהנפש הבהמית. כי כל דבר שבא מהלב בעצמו זה נפש בהמית. בלב עצמו, אומר אדמו"ר הזקן, איפה זה? בחלל שמאלי. הלב הרי יש לו שני חללים, חלל ימני וחלל שמאלי. אז החלל השמאלי זה המקום... מה? אוקיי, אבל באופן כללי, עוד מעט נדבר על התפקידים שלהם, אז נראה שהכוונה היא באופן כללי, הצד השמאלי יש בזה את הפרוסדור, ויש בזה את החדר, אבל באופן כללי הצד השמאלי, הפרוסדור של השמאלי, החדר השמאלי, מתכוונים לצד השמאלי. אז החלל השמאלי של הלב, הוא קשור, הוא המקום ששם שורה הנפש הבהמית. מה המיוחד בחלל השמאלי? הכוונה היא שהוא מלא דם. מה פירוש הוא מלא דם? הרי אם אדם יסתכל, יעשה צילום, גם החלל הימני מלא דם. כל האיברים האלה עם דם. מה פירוש שהוא מלא דם? אז האופן, איך הלב פועל, איך המערכת הזו של הזרימה של הדם לכל האיברים, שקשורה גם ללב, אז האופן שזה עובד, זה עובד בצורה כזו. שכל איברים מקבלים דם מהחלל השמאלי. איזה דם הם מקבלים? דם שיש בו חמצן, שהאיברים יכולו לפעול. כל הדם עם חמצן, מאיפה הוא בא? מהחלל השמאלי. החלל השמאלי הוא כאילו המקום שהוא מרכז את הדם, והוא שולח את הדם לחלל, לכל האיברים. אחרי שכל האיברים קיבלו את הדם, עכשיו האנרגיה, החמצן התבזבז. אז האיברים שולחים חזרה את הדם לאן? לחלל הימני. חלל הימני הוא רק מקבל את הדם מכל האיברים, ומה הוא עושה איתו? שולח אותו לריאות, ואז בריאות מקבלים את החמצן, ומהריאות זה הולך לחלל השמאלי, ושוב לאיברים, וככה המערכת עובדת. אז לפי זה אנחנו מבינים שהחלל הימני, נכון שפיזית יש לו דם, אבל הדם שקיים אצלו הוא לא כי הוא יש לו דם והוא נותן למישהו דם. מבחינתו,
דם ללא חיות,
דם ללא חמצן, זה דם שהוא בשבילו, סך הכל זה מעבר. אבל החלל השמאלי, הוא מלא דם, פירושו שהוא יש לו את הדם הטוב, זה דם עם החמצן, והוא שולח אותו לכל האיברים. זה מה שאדמו"ר הזקן אומר, שהחלל השמאלי הוא מלא דם. פירושו שהוא מלא דם, שאצלו הוא מרכז הדם. וכתיב, והפסוק אומר, כי הדם הוא הנפש. מה פירוש כי הדם הוא הנפש? ידוע שיש, בהלכה מופיע ברמב"ם, הגמרא זה כתוב בכמה מקומות, שיש כמות דם מינימלית שבלעדי האדם לא יכול לחיות. הכמות דם המינימלית קוראים לזה, זה כמות שקוראים לזה בלשון רביעית דם. לא יודע אם זה נמדד במיליגרם ובסיסי כמה זה יוצא מבחינת הרפואה, אבל בתורה כתוב בהלכה ברמב"ם רביעית. הרביעית דם הזו, שממנה זה המינימום שבשביל זה האדם צריך לחיות, זה הרביעית דם שאיפה היא נמצאת? בחלל השמאלי. וגם החלל השמאלי תמיד נשאר לו הרביעית דם הזו, שהיא נותנת את החיות לכל המערכת, זה המינימום. ודאי שהאדם נמצא בכל האיברים בצורה מלאה, אז הוא מתפקד יותר טוב, אז הוא יותר חזק, יותר פעיל, אבל המינימום זה הרביעית דם. על זה אומר אדמו"ר הזקן את הפסוק, כי הדם, מה זה כי הדם? אותו דם שהוא הרביעית דם, שהוא מחזיק את כל החיות, הוא הנפש. זה הביטוי של הנפש הבהמית. מה הדגש בפסוק הזה? כי מי שזוכר, פרק א' בתניא, שגם שם כבר אדמו"ר הזקן דיבר על הנפש הבהמית, והוא אמר שהנפש הזו מתלבשת בדם, זה מופיע בעמוד הראשון בדף A עמוד ב', אבל שם הוא הביא פסוק אחר להוכיח על הנושא הזה, על הקשר בין הדם לנפש. איזה פסוק הוא הביא שם? שם הוא מביא את הפסוק, מה? כי תכתיב, הוא אומר, כי נפש הבשר בדם היא. פה אדמו"ר הזקן מביא פסוק שונה, כי הדם הוא הנפש. למה הוא משנה את הפסוקים? כי כל אחד משני הפרקים הללו יש לו משמעות ותפקיד ומטרה אחרת. בפרק א' הוא לא בא לדבר איפה המיקום של הנפש הבהמית. פרק א' הוא בעיקר רצה לדבר על הנפש בעצמה, רצה להסביר את הנפש הבהמית ולהגיד שהנפש הבהמית מתלבשת בדם, בלי להיכנס לפרטים בדיוק איפה. אז הוא רוצה להגיד איפה מתלבשת בדם כדכתיב, כי נפש הבשר, הנפש הזו, הנפש הבהמית, איפה היא נמצאת? בדם. איפה בדם? בכל המערכת. פה אבל בפרק ת' שהוא רוצה לדבר על המיקום של הנפש הבהמית, אז הוא מדבר על הכמות דם המסוימת, על הרביעי דם הזו, ששם זה המיקום, זה הבסיס, זה המשכן, אז הוא מביא פסוק אחר. כי הפסוק הקודם רק אומר לנו באופן כללי, שהנפש נמצאת בדם, אבל איפה בדיוק? יש דם בכל המערכת. אז הוא מביא את הפסוק הזה, כי הדם, איזה דם? הדם הזה שהוא המינימום שמחזיק את האדם, הוא הנפש. ולכן, מכיוון שהנפש הבהמית, המשכן שלו זה בחלל השמאלי, כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן אין בלב. כל התאוות שיש באדם הן נמצאות בלב. הלב פועל כתוצאה מהבהמיות הזו שנמצאת אצלו בנפש. יש דוגמאות של מידות רעות, אפשר להביא הרבה דוגמאות, למה הוא מביא דווקא את הסדר הזה, תאוות והתפארות וכעס. אחר כך הוא מוסיף ודומיהן. אז אחד המקומות הרבי מדייק ואומר, כי זה התהליך שהנפש הבהמית פעילה. קודם כל יש לה תאווה, הוא מתאווה למשהו. אחרי שהתאווה שלו קיימת, אז הוא מתחיל להתפאר בדמיונותיו ובתחושותיו בתאווה הזו שהוא כרגע הולך להשיג. אבל לא הכל אפשר להשיג. אז יש לו מחסומים, הוא לא מצליח להגיע למה שהוא התאווה והתפאר. אז מה התגובה הבאה? כעס, אז הוא כועס, למה אני לא משיג את מה שאני רוצה להשיג? אז זה התהליך, איך הבהמה עובדת, היא מתאווה, היא מתפארת והיא כועסת. וככה זה חוזר חלילה, זה הביטוי של הלב, של הנפש הבהמית. ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף. התאוות הללו שיש לנפש הבהמית במקורם בלב, שזה תאוות, התפרעות, כעס ודומיהן, זה מתחיל מהלב, אבל זה לא נשאר בלב, זה מתפשט בכל הגוף. דיינו, זה מתפשט בידיים, הוא מתחיל לפעול עם הידיים לפי התאווה, הוא רץ עם הרגליים לאן שהתאווה תוליך אותו, עם העיניים, עם האוזניים, עם הפה, כל הגוף כולו יתחיל להיות פעיל סביב התאווה שהתחילה בבסיס שלה בלב. וגם עולה למוח שבראש. חוץ מזה שהנפש הבהמית נמצאת בעצם משכנה בלב, הנפש עצמה עולה גם למוח. למה הוא מוסיף עולה למוח? הרי ברגע שהוא אמר שהנפש מתפשטת בכל הגוף, אז זה כל הגוף. אחורה לא צריך להוסיף גם את המוח. בכל הגוף הוא מתפשט לבטא את עצמו בצורה כזו, בצורה אחרת. אחר כך יש לו עלייה, הוא משדרג את עצמו למוח. מה הסיבה שהוא משדרג את עצמו למוח? מה התפקיד של המוח? למה הוא צריך את המוח? הרי יש לו תאווה. בא לו משהו מסוים, הוא רוצה, בשביל מה צריך את המוח עכשיו? המוח, המטרה שלו לחשב ולהרר בהן ולהתחכם בהן. התחיל לחשוב על התאווה, להתחכם, למצוא כל מיני תחכומים איך להשיג את התאווה ואיך לשמר את התאווה. בשביל זה המוח מתחיל לעבוד. אבל המוח עובד ככלי שרת ללב. לא שהמוח הוא בר שיח שיכול לתת איזה ריסון ללב. אצל הבהמה המוח לא מרסן שום דבר. המוח רק אומר לו איך להשיג. אצל בן אדם, אצל נפש אלוקית, המוח אומר מה לרצות. ואם זה לא מתאים, אז המוח אומר, זה לא, זה כן. אבל אצל הנפש הבהמית, גם אם יש לו מוח, זה כמו להבדיל בעלי חיים. יש בעלי חיים מאוד מתוחכמים ומאוד מאוד אפילו, אבל כל התחכום שלהם זה איך להשיג את הרצונות, את התאוות, סביב זה יש להם תחכום, אבל זה לא שהשכל שלהם יגיד להפסיק, ראיתי פעם מישהו הסביר את הקטע שאומרים כל בוקר בתפילה, מותר האדם מן הבהמה עין. אז יש את הפירוש הפשוט, אחד המיורים ששמעתי, מה מותר האדם מן הבהמה, מה היתרון שיש לאדם על הבהמה? עין. שהוא יכול להגיד עין, יכול להגיד לא. הבהמה לא יכולה להגיד לא. הבהמה יש לה תאווה ואין לה את המוח שיגיד לה לא. ומותר האדם, מה המותר של האדם? עין, שיכול גם להגיד לא, אין. אתה רוצה, אבל עין. אי אפשר להשיג את זה, צריך לעצור. אבל אצל הבהמה אין דבר כזה. אז גם אם זה עולה למוח שבראש בנפש הבהמית, אז זה רק כדי לסייע ללב, כדי לסייע לתאווה. הוא הרי אמר שאדם זה הביטוי של הנפש, אז גם בגשמיות הוא אומר, רואים אותו דבר, שהדם מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח. כמו שהדם מקורו בלב, הוא מהלב מתפשט לכל האיברים, וגם עולה למוח שבראש. גם פיזית בדם הוא גם מחלק את זה. הוא אומר, הדם מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח. למה בגשמיות הוא לא אומר, מתפשט לכל האיברים, אז הוא גם מגיע למוח? כי גם בגשמיות, זרימת הדם במוח היא לא באותו צורה כמו בכל האיברים. כל האיברים זורם דם, דם כמשהו, אותו דם. אם יהיה לו חתך ברגל, ביד או בכל מקום בגוף, זה אותו דם. במוח זה נקרא, כתוב את הלשון שזה כמו ההדים של הדם. החלק הכי זך, הכי עדין, הכי מרומם, הוא עולה למוח. המוח הוא מקום יותר עדין, שהוא לא מקבל את הדם בצורה הגסה, כמו שכל האיברים מקבלים. אז כמו שהדם, כשהוא עולה למוח פיזית, אז זה נקרא עולה למוח, הוא משדרג את עצמו, זה החלק העדין יותר של הדם, ככה גם בתאוות. המקור זה בלב, הוא גם עולה למוח, הוא עולה, הוא משדרג את עצמו, שזה לא יהיה רק תאווה בלי תחכום, שדרג את עצמו שזה יהיה תאווה עם תחכום, עם עם מחשבות ואירורים. זה הכל המקום איפה שוכנת הנפש הבהמית. אך מקום משכן נפש האלוקית, איפה הנפש האלוקית שוכנת, איפה המשכן שלה, איפה המקום שהיא נמצאת, ואפשר לומר שזה הבסיס שממנה היא פעילה. אז כמו שאמרנו קודם, שההבדל בין נפש האלוקית לנפש בהמית, שנפש בהמית מחפש בכל דבר את האגו, את האני, את הרגש, את הכדאיות, והנפש האלוקית בדיוק להפך, מחפש את כל דבר, את האמת של הדברים, לא את מה יהיה לי מזה, אלא לראות מה נכון לעשות. לכן מה המקום בגוף שהוא מבטא בצורה הכי נכונה, שהוא המשכן של הנפש האלוקית, הוא במוחין שבראש. כי המוח זה האופי שלו, הוא יכול להבין דברים, גם אם אתה לא אוהב את זה או כן אוהב את זה, זה לא רלוונטי. אתה יכול להבין ואתה יכול להגיד אני לא אוהב את זה, לא נמשך לזה, כן נמשך לזה, אבל אתה מבין את זה. זאת אומרת, המוח יכול לקבל דברים כפי שהם, בלי לערב שיקול. עד רבה, אם יש שיקול דעת שמתערב בהבנה, זה נקרא בלשון התורה שוחד. אם יש שוחד, אז זה יעבר עיני חכמים, זה מאבד את החוכמה האמיתית. חוכמה אמיתית זה להפך, תנטרל את עצמך מהאינטרסים ותיקח את הדבר כפי שהוא. לכן אומרים שהמוח זה המקום ששם שוכנת הנפש האלוקית, ומשם מתפשטת לכל האיברים. מהמוח היא מתפשטת לכל האיברים. זאת אומרת שהמוח אומר ליהודי צריך לעשות כך וכך, אז הוא אומר צריך עכשיו לרוץ לדבר מצווה, אז הרגליים ירוצו כי המוח אמר לו, אז המוח יגיד לו מה נכון לעשות וכל האיברים יפעלו לפי זה. וגם בלב, מה זה וגם בלב? פה משתנה הפירוש, לא כמו קודם. קודם כשדיברנו על הנפש הבהמית ואמרנו שהוא נמצא בלב והוא גם בלב. עולה למוח, אמרנו שזה שאומרים שהוא גם עולה למוח זה לא פירוש שהמשכן שלו זה ממוח, אלא המשכן שלו נשאר בלב, הוא רק עולה למוח. פה כשאומרים וגם בלב, זה, המילה וגם בלב מתייחסת למשפט הראשון, כאילו נגיד אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין וגם בלב. הנפש האלוקית יש לו שתי בסיסים איפה הוא נמצא. קודם כל זה מדויק במילה. אם הכוונה היה שזה פשוט נמשך גם ללב, אז היה צריך להיות כתוב וגם ללב ולא גם בלב. דבר שני, זה כתוב ממש במפורש בנלמד בעזרת השם פרק י' א' בתניה, אז ממש נצטט קטע אחד, הוא אומר הטוב שבנפשו האלוקית, איפה זה נמצא? שבמוחו ובחלל הימני שבליבו. אז מורה כן מיד מייחס איפה נמצא הטוב, גם במוח וגם בלב. אז הכוונה היא כאן וגם בלב, זה שהוא נמצא גם בלב. איפה בלב? בחלל הימני שאין בו דם. אז כמו שכבר ציינו קודם, מה פירוש שאין בו דם? לא שאין בו דם, אלא אין לו דם מצד עצמו, לא שהוא סך הכל תחנת מעבר, כן? או שהכוונה היא כמו שהזכרנו קודם, שיש את הרביעית דם שאם נשארת ומחזיקה את כל הגוף, זה הדם, זה לא קיים בחלל הימני, זה כלל הרביעי דם עם החמצן הזה, זה נמצא בחלל השמאלי כל הזמן. איפה אנחנו יודעים שהנפש האלוקית נמצא גם בחלל הימני שבלב? כמו שכתוב, הפסוק אומר לב חכם לימינו. עכשיו, הפסוק במקורו, יש לו המשך. כתוב לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. כשאדמו"ר הזקן רוצה להביא הוכחה, אז אם אדמו"ר הזקן היה כותב לב חכם לימינו וגומר, שהיה מרמז לנו לכל הפסוק בשלימותו, היינו מבינים שהוא מתכוון בפסוק הזה להביא הוכחה לשני הצדדים. להביא הוכחה שבשמאל, בחלל השמאלי נמצא הכסיל, בחלל הימני נמצא החכם שזה היצר הטוב, הנפש האלוקית. אבל אדמו"ר הזקן לא אומר וגומר, הוא לא מתכוון לחצי השני של הפסוק. הוא מצטט אך ורק את שלושת המילים הללו, כמו שכתוב, לב חכם לימינו, הוא לא מתכוון באמת להמשך. הוא רוצה להביא כאן הוכחה אך ורק שהנפש האלוקית נמצא בחלל הימני שבלב. למה הוא לא מביא הוכחה על החלל השמאלי ששם נמצא הנפש הבהמית? אז בשביל זה לא צריך הוכחה, זה ברור. הבהמה, כולה לב, כולה תעבוד, לא צריך פסוק, לא צריך להוכיח. הנפש האלוקית שנמצא גם בלב, זה צריך להוכיח. כי הנפש האלוקית אמרנו נראה לנו כדבר שקשור יותר למוח. אומר לב חכם לימינו, מה הפסוק הזה אומר? שיהודי צריך לדעת שהתפקיד שלו בעולם זה לא רק מוח. אלא התפקיד של יהודי בעולם זה גם על עבודת המידות. הנשמה, הנפש ירדה לעולם, יש לתקן את המידות, לתקן את המידות. עבודת הלב זה עבודה חשובה, זה לא רק איזה דרך אגב, זה משהו שיש לו תכלית ומטרה. אז במילא הנפש האלוקית, כמו שהמשכן שלה זה במוח, יש לה גם משכן בלב, יש לה גם תפקיד על הלב. על זה הוא מביא פסוק, איך אנחנו יודעים שהנפש האלוקית חשוב כל כך, והמשכן שלו זה גם בלב, על זה הוא מביא את הפסוק, כמו שכתוב, לב חכם לימינו. מה זה הביטוי של הלב הימני? על הלב השמאלי, על החלל השמאלי, אמרנו קודם, זה התאוות והתפארות וכעס. זה הביטוי של הנפש הבהמית. מה הביטוי של הלב אצל הנפש האלוקית? שהוא מקשר את זה לחלל הימני שבלב. הוא מביא כאן שתי דוגמאות כלליות, ואחר כך הוא אומר, וכן שאר מידות קדושות. שתי דוגמאות כלליות הוא מביא של רגש יהודי, הוא מביא דרגה אחת ודרגה גבוהה יותר. דרגה הראשונה הוא מביא אהבת השם. כמו שאמרת קודם, יש אהבת השם, זה הביטוי, אבל ברור, כמו שאמר קודם, זה מתחיל במוח, והמוח פועל, אז גם הלב, למרות שהלב הוא מקום משכן של הנפש האלוקית, אבל מי שמעורר אותו, זה המוח שליט על הלב. המוח פועל על הלב. והיא אהבת השם כרשפי שלהבת. זה אהבה שיהודי אוהב את הבורא כמו שלהבת של אש מתלהבת, והוא מדגיש את זה מיד. למי זה יכול לבוא? בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם. זה בא אצל לב של יהודי שהוא השתמש לפני זה עם חוכמה בין הדעת של המוח, הוא התבונן בגדלות השם. למה? מכיוון שהאדם חי בעולם הזה הגשמי, ומול העיניים הוא רואה את אבות העולם, אז לא יכול הנפש האלוקית מעצמו לפרוץ עם אהבת השם באופן טבעי. חייב לעורר אותו.
אבל יש אנשים פשוטים שאינם יודעים ללמוד, שאין להם, הם לא ברי לא מגיעים לרמות של להבין ולהשכיל, ולכן יש להם אהבה פשוטה, מתמימות, אהבה שאתה לא יודע מאיפה זה בא להם.
כמה אנשים כאלה אתה מכיר?
אני מכיר אנשים כאלה, מבוגרים, של פעם, שלא יודעים לקרוא ולכתוב.
בוא נגיד לך באופן...
יש להם אהבה עיוורת, אהבה יותר חזקה לדעתי.
בוא נגיד לך, בוודאי. בוא נגיד לך, יש באופן כללי כתוב שתורת החסידות התגלתה לעולם, חסידות הרי זה לימוד. למה התגלתה דווקא בדורות האחרונים? למה לא היה צריך אותה קודם? כי באמת בדורות הקודמים היהודי יכל להתעורר באהבת השם הרבה יותר קל. למה? כי העולם היה יותר עדין. הגסות של העולם לא הייתה כל כך גרוע, אז הקרבה לקדושה היה יותר נגיש. ככל שהעולם נהיה יותר גס, אז צריך יותר כוחות איך להפעיל את המערכת הקיימת אצל כל אחד. והיום, אחרי שחסידות ירדה לעולם, פירושו, זה לא המלצה, אין דרך אחרת. אז פה ושם נמצא עוד יהודים מיוחדים שיש להם את התמימות הזו, אתה יכול לספור אותם אולי על כף יד אחת, וגם הם הולכים ומתמעטים. הרגילות של אדם בדורנו, דורנו הכוונה כל הדורות האחרונים, באופן כללי מאז הבעל שם טוב, זה חייב לבוא בהתבוננות, זה אחרת זה לא יבוא. זה צריך לבוא לכן המגיד ממזריץ' גילה את הפירוש על ואהבת לרעך כמוך, שמה הכוונה ואהבת? התורה מצווה עליך על אהבה, הוא שואל מה, וכי אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר, כבר בדורו הוא שאל את השאלה, איך אפשר לצוות על אהבה? אתה יכול לבוא ליהודי להגידו, הנה, תתחיל לאהוב? הוא אומר לו, התורה מצווה עליך להתבונן, כדי שיהיה לך ואהבת לרעך כמוך. אז מה אנחנו נגיד, כך וכך דורות לאחר מכן? בוודאי שזה לא בא לבד. לכן זה חייב לבוא בלב משכילים, המבינים ומתבוננים בדעתם. הוא אומר כאן, חוכמה, בינה ודעת. משכילים זה עניין של חוכמה. המבינים ומתבוננים זה בינה. בדעתם זה דעת, זה מה שלמדנו על זה כבר בהרחבה בפרק ג' על שלושת הכוחות הללו, אשר במוחם, בדברים המעוררים את האהבה, צריך אדם להתבונן באותם דברים שיעוררו אותו לאהבת השם, ואם הוא יתבונן בצורה נכונה, יהיה לו אהבת השם, ואז ממילא הלב הימני שרוצה גם ככה לאהוב, תיתן לו את היכולת להפיח אותו בצורה נכונה, כמו ש... מי שזוכר את המכשירים האלה, הפרימוסים של פעם, אתה שם טיליה עם קצת נפט מלמעלה, מדליק אותו. יש לך אש מאוד מאוד קטנה. אבל אם אתה רוצה לעורר, לא, זה אחרי שהיא כבר עולתה למעלה. רק שהיא נמצאת עדיין למטה, איך מעלים את זה למעלה? אתה זוכר איך מעלים את זה למעלה?
יש כפתור.
לא, צריך פימפום, עדיין. בלי הפימפום זה לא יעלה, תעשה כמה שאתה רוצה, זה לא יעלה. צריך משהו לעורר. יש לך אש, יש לך... הכל קיים, אבל זה לא יפרוץ אם אתה לא... תעשה איזה פעולה מסוים.
אז זה מקושר לאנשים של פעם. זה אותם אנשים שאני מדבר עליהם.
זה בדור שלנו, עדיין. אתה יכול לבוא לבית חב"ד, יש לנו אחד כזה. וכן, הדוגמה השנייה, הדוגמה השנייה של רגש שעליה הוא מדבר כאן, העניין של אהבה זה רגש אחד, וכן משהו עמוק יותר זה שמחת לבב. יש אדם... שמחת לבב, זה מה שאנחנו כרגע, השורה שאנחנו בדיוק מתחילים. שמחת לבב, אדם ששמח, במה הוא שמח? בתפארת השם והדר גאונו. הוא שמח בכך, זה כמו שהוא רואה עוד יהודי מתחיל להניח תפילין, אז הוא מתחיל לשמוח. מה אתה שמח? אתה מרגיש שהמניות שלך עלו, אתה מרגיש שגדולת השם בעולם מתפשטת יותר. האהבה זה אתה אוהב. אתה שמח, זה הרבה יותר עמוק. אתה מרגיש כמו זה החתונה היא שלך, זה יהוד, אתה שומע עוד יהודי, עוד, אתה שומע שיש יותר התגלות אלוקית בעולם, זה משמח אותך. פירושו שאתה הפנמת יותר את העניין האלוקי באופן כזה שפשוט גורם לך שמחה. זה נקרא הדר גאונו. אנחנו אומרים, מי שזוכר, בראש השנה יש בתפילה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא בהופעה, בהדר גאון וזכה. מה זה הדר גאון וזכה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהעולם מעלים ומסתיר על האמת האלוקית, על ידי צמצומים רבים וכן הלאה. ואנחנו מבקשים ממנו, תופיע בהדר גאון וזכה, תופיע בשיא ההתגלות שלך. איך היה כתוב בקריאת ים סוף, שזה היה אחד הדוגמאות הבולטים של התגלות אלוקית בעולם, השיר על השם כי גאוגה, גאוגה זה ביטוי של פריצת כל המחיצות וגילוי אלוקי בעולם. זה נקרא שאדם שמח, כשיש הדר גאונו, הוא רואה גילוי אלוקי בעולם, זה פועל לו שמחה גדולה. איך הוא יגיע לשמחה כזו? כאשר עיני החכם אשר בראשו. אדם שיסתכל בעיניים, כמובן בעיניים בדרך משל, בהתבוננות, וגם פה זה לא יבוא מעצמו, במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים ביקרא דמלכא, הוא מתבונן ביוקר של המלך, הוא רואה שהעולם הזה הוא רק עטיפה, הוא רק צמצום, אבל בעצם מסתתר פה כוחות אלוקיים אינסופיים, והוא בהתבוננות שלו רואה את ההסתתרות. אז כל מי שמצליח לפרוץ את החומה ולשבור עוד חלק מהחומה של הגלות, של החושך, ולגלות עוד שלב בעולם אלוקות, אז הוא מרגיש עוד שטח נכבש ועוד מקום התגלה אלוקות. זה נקרא שהוא מסתכל בעיקר הדמלכה, ותפארת גדולתו עד אין חקר. הגדולה שלו היא אינסופית, אינסוף ותכלית. כל הבעיה שהעולם מסתיר עליו. אז ברגע שהוא רואה את הדר גאונו, אז זה גורם לו פשוט שמחה. כמובן, במקום אחר, אז מאיפה השמחה הזו באה? זה שמחה של הנפש האלוקית. היא תבוא מעצמה? היא לא יכולה לבוא מעצמה, כי מעצמו אדם לא מרגיש חסר מה העולם מפריע לו, העולם דווקא הוא מאוד נהנה מהעולם, מה הבעיה בעולם. רק כשהוא מתבונן, הוא מבין שכל העולם הזה זה אלם והסתר אחד גדול, והגילוי האלוקי הוא מסתתר. זה התבוננות. אחרי הרבה התבוננות, יהיה לו אהבה, יהיה לו שמחה. וכן, שאר מידות קדושות שבלב, כל המידות הקדושות שיש בלב, שזה משכן של נפש האלוקית, מאיפה הם באים? הן מחוכמה, בינה דת שבמוחין. המוח מתבונן, והלב מתעורר. אז כאן, עד פה בשורות האלה, סיימנו להסביר את המיקום של כל אחד משתי הנפשות, שלמדנו על זה בהרחבה, מפרק ג' עד פרק ט', איפה כל אחד נמצא, זה משכנו בלב, בלבד, זה משכנו במוח וגם בחלל הימני שבלב.